קנדי המתגורר בשנים האחרונות באיראן נעדר מאז יום ראשון בבוקר. העיתון מגנה את מעצרו וקורא לממשלה לשחררו בהקדם, נכתב בהודעה. סגן שר הבריאות ערך גם הערב ביקורי פתע בבתי החולים. הרב יעקב ליצמן הגיע לבית החולים מיליאל יפה בחדרה, משם המשיך לנתניה ללניאדו. כתבנו ירקץ מציין כי בניגוד לביקוריו במוקדי רפואה אחרים, שמע ליצמן מצד המאושפזים שבחים על בית החולים הלל יפה. הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס נפגש עם מלך סעודיה עבדאללה אל-עזיז ודן עמו בהתקדמות המגעים לשלום עם ישראל. סוכנות הידיעות הרשמית בסעודיה דיווחה כי השניים דנו בהתקדמות הסוגיה הפלסטינית והמאמצים לקדם שלום צודק באזור. אתם מאזינים לחדשות בכל ברמה 105.7 FM בירושלים ו-92.1 ו-104.3 FM במרכז ובדרום. שישה חמושים נהרגו בשני מוקדי קרבות עם כוחות הביטחון בצפון הקווקז שברוסיה. משרד הפנים במחוז הודיע כי ארבעה מהחמושים נהרגו לאחר שפתחו באש לעבר ניידת משטרה שעצרה אותם לבדיקה. שני חמושים אחרים נהרגו בחילופי האש באזור היערות. נמשכת מגמת ההתכווצות בפעילות הכלכלית בישראל. המדד המשולב לבחינת מצב המשק ירד בחודש מאי בחצי אחוז, כך נמסר הערב מבנק ישראל. כתבנו יקותיאל משי מוסר כי על פי הנתונים נרשמה האטה נוספת בפדיון המסחרי, בייצוא השירותים, בייצוא התעשייתי וביבוא הסחורות. המשטרה הייתה את תושב העיר דימונה שנעדר החל מאתמול בלילה לאחר שלא שב על ביתו. מהמשטרה נמסר כי האיש אותר ברוך השם כשהוא בריא ושלם. את החדשות ערך הערב יניב מאירי. תחזית מזג האוויר לסיום, הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי של ממש במידת החום. ביום שלישי זהה ובימים רביעי וחמישי עלייה בטמפרטורות. אלה מידות החום החזיות להלילה ולמחר. בירושלים מ-21 מעלות הלילה עד 31 בצהריים, בתל אביב מ-22 עד 29, בחיפה מ-21 עד 33, ובבאר שבע מ-21 מעלות הלילה עד 35 מחר בצהריים. עד כאן מחדר החדשות של קול ברמה.
קול ברמה אני מאזין, קול ברמה אני מאמין, קול ברמה זה מה שנשמע, קול ברמה בשביל הנשמה. משדרים מהנשמה, מדברים באמונה, נותנים את הלב באחדות ותקווה. מסורת אבות בשרשרת הדורות, פועלים יד ביד לקירוב לבבות. קול ברמה אני מאזין, קול ברמה אני מאמין, קול ברמה זה מה שנשמע, קול ברמה בשביל הנשמה.
האמנתי כי אדבר, מגיש הרב דניאל אסור.
ערב טוב למאזיני קול ברמה, הטכנאי נחמן זוננשיין, אני דניאל אסור מאחורי המיקרופון, והערב אנחנו נראיין בעל תשובה בשם ארז גוטליב, מפקד ספינה בחיל הים, ונשמע ממנו קצת על החזרה בתשובה, טיפים בנושא אמונה, ומה שנוכל לדלות ממעבי הים וממצולות. אנחנו נבקש את ארז גוטליב. אתה שומע אותי, ארז? הלו?
הלו, הלו.
ערב טוב.
ערב טוב.
ארז, שומעים אותך, אתה בשידור.
אוקיי, מאוד.
אוקיי, אולי תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה בא, מה הרקע שלך.
אוקיי, אז במקור יהודי נודד, טיילנו הרבה שנים בארץ, אבי האיש צבא קבע, נדדנו לאורכה של הארץ, מחיפה ועד באר שבע, ובתחנה הסופית הייתה ברחובות. למדתי בגימנסיה ריאלית ראשון לציון, למדתי שם במגמה מדעית, מחשבים, טיפוס סקרן, הרפתקן, הרבה טיולים בארץ, סוגי סיירות. בנושאים האלה גדלתי. ולמעשה הקשר שלי עם היהדות היה דרך בית כנסת שפגשתי אותו בלילות שבת. היינו הולכים לבית הכנסת בליל שבת, לעשות קבלת שבת. מה שהיום נראית לי התפילה הכי קצרה בשבוע, או לפחות אני הכי נעימה בשבוע, אז הייתה נראית לי תפילה מאוד קשה וארוכה. אבל היינו עושים את זה, היינו עושים את זה. ההורים שלי החליטו שאחרי החתונה שלהם, שאיכשהו מתקשרים עם ישראל.
הבית הוא בית מסורתי.
ההורים שלי, אבי הוא בן לניצולי שואה, והקידוש אצלהם הבית תמיד היה. ההורים, המשפחה, כל המשפחות, למעשה כולנו, כל עדיין נבדוק את עצמו טוב טוב, הוא יראה שאיפשהו שלושה, ארבעה דורות אחורנית, הוא נפגש עם אנשים ש... מאוד מזכירים את האנשים שגרים היום במאה שערים או באזורים חרדיים מאוד בארץ. אז גם אני בא, אני נצר למשפחה שלמעשה אבא של סבא שלי מצד אבי היה, וגם אבא של סבתי מצד אבי, היו שניהם אנשים שהם חזנים בראש, בכל נדרי, היו, את תפילת כל נדרי הם היו חזני הקהילות שלהם בעיר לודג'. המשפחה היא משפחה שבמקור הייתה דתית, כמובן שההשכלה עשתה את שלה, וההורים כבר היו, לא הכירו כל כך את היהדות למעט הנושא של קידוש, אבל אחרי החתונה שלהם הם החליטו שאיכשהו צריך להתחבר לעם ישראל, ולא יעזור כלום, הסמל של עם ישראל, הסמל המיוחד של עם ישראל, זה השבת. זה דבר מדהים שנוכחתי לשים, שמתי לב אליו אחרי החזרה בתשובה, שיש ספירה אחת שכל העולם כולו מסכים עליה. אנחנו יודעים שהספירה הנוצרית היום מוכרזת בשנת 2009, היהדות, זאת הספירה שלה, אבל יש ספירה אחת שכל העולם מקבל אותה, בספירת ימי השבוע, שבעה ימים בשבוע, וזה פלא גדול. כי הרי זה דבר מעניין שאם מסתכלים על שנה, שנה זה דבר שהוא קיים ומובנה בתוך הטבע, זה הכרח. יש מחזור, כדור הארץ מקיף את השמש, 365 ימים, זה פשוט מחזור שטבוע בטבע. גם חודש, 29 וחצי יום, זה גם מערכת, זה מושג שקיים בטבע, לא יעזור שום דבר. יממה היא גם מושג שקיים בטבע, 24 שעות, 24 שעות. יש דבר אחד שהוא פשוט לא קיים בטבע. אין לו שום הכרח, אין לו שום סיבה הגיונית. זה השבוע. למה דווקא שבעה ימים? למה לקבוע את הקבוע זמן הזה? פעם שאלתי מישהו, אז רגע, אז למה יש 60 דקות בשעה? גם לזה אין שום מחויבות. אז אמרתי לו ש-60 דקות זה מספר מאוד מאוד נוח. 90 מתחלק ל-15, ל-3, ל-2, ל-4, מספר מאוד מאוד נוח. 60 דקות זה שעה. אבל למה שבעה ימים בשבוע? מספר ראשוני, לא נוח. והדבר הזה אין לו שום הסדר. זה הפלא, זה הפלא של העולם הזה, שהעולם קיבל על עצמו שבעצם העולם נברא בשבעה ימים. שזה הסמל, זה מה שהעם ישראל כשהוא שומר שבת, הוא בעצם מצביע ברגליים שהעולם הזה נברא בשבעה ימים. ואת הסמל הזה ההורים שלי החליטו שהם מאמצים. ומתחברים דרך זה לעם ישראל. כי זה האות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ולמעשה בין כל העולם לקדוש ברוך הוא. שבעה ימים. אצלנו הבית החליטו ששומרים שבת, אמנם בדרך קצת לא מקובלת, אבל בדרך נחמדה. אז היו הולכים לבית הכנסת ושומעים את הלכה דודי, ואת המזמור שיר ליום השבת.
ושומרים שבת?
סליחה?
ושומרים שבת, לא נוסעים ולא...
או, אז שומרים כן, אבל כמו שנאמר, כל אחד והאמת שלו. אצלנו הבית שמרו,
איפה זה נאמר, הרב גוטליב?
או, אני, כמו שנאמר, אז אני אגיע לזה גם, עוד שנייה אני אגיע לאיפה זה נאמר, או שזה לא נאמר. לפני שאני אגיד איפה זה לא נאמר, ומה כן נאמר, אצלנו הבית פשוט היו, את האור למשל היו מדליקים בשבת. כי אמרו, להדליק אור זה לא נקרא עבודה. אבל טלוויזיה לא רואים בשבת. כי זה פגע באווירת השבת. לרדיו שמעו בשבת. כי בשולחן שבת זה היה מאוד נעים לשמוע רדיו ברקע, לשמוע כמובן לא דיבורים, מוזיקה קלאסית, דברים לעניין. מה עם יצוע בשבת, כמובן שלא היו נושאים.
אני רוצה לשאול שאלה אחת כאן, ארז, אתה, ההורים שלך והגדירו את עצמם כקונסרבטיביים או רפורמיים, הם פשוט הגדירו לעצמם...
ממש לא.
הגדירו לעצמם את מה שהם זרמו עם התובנות העצמיות שלהם, הפרטיות שלהם, אני מבין.
הם רצו להתחבר לעם ישראל.
כן, בחרו לעצמם...
ארץ ישראל הטובה, שהיא ארץ ישראל היפה, ערכים ציוניים, אהבת הארץ, אהבת העם והארץ, ובנושא יהדות, מה שהבינו, שככה זה נכון.
ומה איתם היום אחרי שאתה חזרת בתשובה? איך הם מתייחסים היום? איפה ההורים נמצאים?
היום השאלה היא איך הם מתייחסים אליי אחרי שהם חזרו בתשובה לפניי. אז זאת שאלה בשאלות.
יפה.
בעיניי היום הם שני המאורות הגדולים. הם הדמויות שאני מאוד מקבל מהם הרבה מאוד כוח.
שאני אגיד לך משהו, כשאתה התחלת לדבר על כל מיני תובנות ועל שבוע ושיבה וזה לא מוכרח, אני אגיד לך מה עבר לי בראש. זה כל מה ששאלת את עצמך. אני שאלתי את עצמי ככה. הנוצרים, וממש עכשיו, באותם רגעים, זה מה שעלה לי. השמש, כן, זה, יש לה 365 ימים בשנה, ויש לה איזושהי מחזוריות, מעגליות. אין שום חדש תחת השמש, ואין שום התחדשות בעבודה שלהם, ואין שום התחדשות במדרגה שלהם, הם תמיד חוזרים במעגליות. לנקודת ההתחלה שלהם, ואין התחלה ואין סופים, בעצם זה מין מעגליות וזהו. גם הירח, כשלעצמו הוא, אוקיי, יש בו אמנם את ההתחדשות, אבל הוא שוב פעם, הוא מעגלי ומעגלי ומעגלי. רק השילוב בין הירח לשמש, בסוד העיבור, מוליד את התנועה קדימה, את הבורג, את הקפיץ, את הסללום הזה שמתקדם קדימה כל הזמן, לא נשאר ולא דורך באותו מקום, אתה מבין? למה אנחנו מעברים את השנה? בוא נהיה קונסיסטנטים, בוא נהיה עם איזה אשרות אינטלקטואלית וניקח אותו ירח, אותו שמש, או... לא, 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 העיבור ומה שזה זה כמו, לנוצרים יש רק אבא כביכול, כן, יש רק שמש, ולמוסלמים יש רק אמא, רק ירח במשפחה, ולנו יש פשוט אבא ואמא ו... לידה ועיבור והתקדמות וצמיחה, ואתה מבין? ברעיון?
מעניין. מאוד מעניין.
כן, אז שוב, זה שאלות ששאלתי את עצמי גם, כן, מה פתאום סוד הזמן, אם כבר אתה מדבר על סוד הזמן, שאלה שאלתי, רעיונית, מה פתאום, למה אנחנו לא קונסיסטנטים? מה זה פה? תפוס משהו, אני יודע מה, קח את הכוכבים, אוקיי. לפי זה תקבע את סוד הזמן. והיו לאותות, כן, המאורות ניתלו בשמיים, לאותות, למועדים, לימים ולשנים. אז אנחנו לא לקחנו איזשהו משהו מוגדר. מאוד מעניין שדווקא הדבר הלא מוגדר הזה, הוא הכי מוגדר. הכי מתאים לטבע. זה מאוד מעניין. אבל בכל אופן, אני רוצה לחזור אליך. ואתה, מעבר לתובנה, שאוקיי, אז ההורים התחילו... להתקרב ליהדות, ואתה עם רקע כזה, ואיך אתה ממשיך מכאן?
ההורים התקרבו בצורה מאוד עדינה, כמו שאמרתי. זה היה משהו כזה, מה שנקרא נוגע לא נוגע. אבל הייתה אווירה הבאה, תמיד אווירה ערכית, אווירה של קשר לעם ישראל, להיסטוריה של עם ישראל, זה תמיד דברים שבבית דובר בהם. בתקופה היא... גם היו לפעמים שואלים אותי, תחליט, איך זה מסתדר? ואז הייתי אומר את המשפט שאמרתי קודם, נאמר, כל אחד זה האמת שלו. בתור נער הייתי מדקלם סיסמאות מאוד מאוד טוב. היום אני יודע שכל אחד זה האמת שלו זה משפט נורא נחמד בשביל להצדיק לעצמנו את הרצון שלנו לבחור בחירות שלפעמים לא תואמות אמת מוחלטת.
אז תגיד לי...
הפסוק האמיתי אומר, הצבח הווקוק ועמידה מלאכת, צדיק באמונתו יחיה, הצדיק הוא בזכות האמונה שלו יחיה. אבל הפסוק הזה שונה, וגם אני דקלמתי אותו בהתלהבות, ולא באמת חשבתי מה זה אומר. אמרתי, כל אחד זה האמת שלו, אנחנו ככה, אתם ככה, והכל בסדר.
אז אתה, אני רוצה להבין, כשהתגייסת לצבא, נכון?
התגייסתי לצבא.
זה היה הרקע. ובצבא, מה אתה עושה? לאן אתה מגיע? לאיזה חיל? מה אתה הולך לעשות?
בצבא בתקופה קיבלתי זימונים מקורסים השונים, מקורס טייס, קורס חובלים. הגעתי לקורס חובלים. קורס חובלים זה קורס ש... מכשיר את מפקדי הספינות לעתיד הצוללות בחיל הים. אני מתחיל את הקורס, קורס מאוד מעניין, קורס ארוך. אז הוא היה שנה ושמונה חודשים, היום זה כבר קורס של שנתיים וארבעה חודשים.
קורס יוקרתי, לא? נחשב, זה...
נחשב קורס יוקרתי. קורס באמת עם הרבה תכנים לימודיים, קורס ממיין. אני מסיים את הקורס הזה, למעשה הקורס הזה היה קורס שמאוד לא התאים לי באופן אישי, במהות. זה מעניין לראות סתם הכוח האדם, כוח הרצון של האדם יכול להביא אותו. אני אדם שהייתי עם אדם נער שמקי באוטובוסים, מקי בטיסות, מה לי ולים. אבל זה מעניין לראות שכשאדם רוצה משהו, אז כמה הוא מסוגל. הייתי מקי בהפלגות, הייתי מקי באימונים. כל פעם הייתי אומר לעצמי, פעם הבאה יהיה יותר טוב, פעם הבאה אני אצליח יותר, פעם הבאה אני ארגיש יותר טוב. סתם דמיינתי, זה לא כל כך נורא.
זאת אומרת שאתה בעצם סבלת, אבל המוטיבציה הובילה אותך, ואתה כמובן ערכי, ובאת מבית ערכי וציוני, ו... ואני שואל אותך שאלה פשוטה, עברת קורס כל כך מורכב, ו... ובסופו של דבר אתה היית גם מפקד, נכון?
כן, פיקדתי על שתי ספינות.
ו... ואיך כאדם, בוא נשאל כך, שאלה פשוטה, כאדם ערכי, אינטלקטואל, משכיל, מבין עניין, עם מה אתה הולך לשדה הקרב? עם איזה אמת?
יש שליחות גדולה. אני הרגשתי שליחות. אני הרגשתי שליחות ואחריות.
אני אגיד לך למה אני שואל אותך, כי אני פגשתי את הרב דוד כאן, הרבה של תולדות אהרון. ישבתי איתו כשעה לשיחה, הוא שאל אותי, תגיד לי, הלוחמים האלה, החיילים, החילונים האלה, על מה הם מתים? בשדה הקרב. מה מוביל אותם? על מה, מה, איזה ערכים יש להם? ואני שואל שאלה אחרת, כן, אתה אמרת שהיית מדבר עם סיסמאות אז אני שואל, אני זוכר שאלה שאלתה אצלנו, בקורס טייס, אז, ואני פשוט שואל בגלל שזה, אני זוכר את עצמי, שואל טייסים, ומה שיש להם לומר זה, אני באתי לפה כדי להיות ווינר, מצליחן, להצליח, להכין את עצמי לקריירה. אתה גם כן הרגשת כך? עם זה הלכת לשדה הקרב?
בעשייה היומיומית, בביטחון השוטף, בין הגלים, בשמירת הגבולות, במבצעים, אני לא חושב שכל כך חשבתי כל פעם מראש את המחשבות האלה. אבל תמיד פיימה בי הגאווה שאני מגן על הבית. כשהייתי מסתכל מכיוון לבנון, דרומה, לעבר האורות של נהריה, לגבי לכיוון הכרמל שרואים אותו מהים, בימים שיש ראות טובה, והייתי רואה את האורות שם למעלה, אז הייתי מרגיש ככה, הייתי מרגיש את הגאווה הזאת שאני נשלחתי לשמור על המעשה מאפשר לאנשים האלה עכשיו לישון בבתים שלהם ולנהל אורח חיים סדיר.
אבל זה לא באמת, זה נשמע פסטורלי מאוד, ממש מדהים, אורות ככה באופק, רחוק, גלי הים, רחש, רוח, נפלא. רק השאלה שלי, אם אין הבדל בינך לבין חייל שוודי או נורווגי שרואה ככה את האורות של אמסטרדם או לא יודע מה, מרחוק, ובעצם שומר גם כן, נותן הגנה לכל אנשים. אם, אז אתה מבין מה אני חותר? מה אז הרגשת כשאתה בא מבית עם הרקע הזה? עד כמה החינוך היהודי penetrated you, מה שנקרא, חדר אותך? אתה היית עם איזשהו זיק של אמונה כלשהו בשלב הזה, כשאתה עושה, או שאתה זורם, אתה פשוט זורם, צריך לעשות צבא, אז עושים צבא. אז אני טוב, אז אני שם, אז אני שם, אז אני מתגלגל, אני מתגלגל, ואוקיי, אז אני פה ואני אגן. צורה הכי פשוטה.
יש אנשים, למשל נפוליון. נפוליון היה חייל מצוין, אני מניח שבשדה הקרב הוא היה לוחם מצוין, אבל אני חושב שההבדל בין נפוליון לבין גם הצבא היהודי, הצבא הישראלי, הצבא הישראלי למעשה הוא מפת, אני חושב שהוא מפת הקשת של הגוונים של הציבור הישראלי, שהוא ציבור מאוד מאוד מגוון. אני חושב שיש הבדל, יש כל מיני סוגים של חיילים בצבא עם כל מיני מניעים. זה נכון שיש באמת חיילים שבאים מתוך המניעה של או סיירת או ניירת. אני רוצה באמת להגשים את עצמי, לא הוכיח לכולם, איך אני אחזור הביתה בלי הקומטה האדומה.
ומה
וכן
אתה?
וכן הלאה, זה הדרך.
ומה אתה?
אני אתה? לא הייתי מהסוג הזה שסס אלי קרב. לא, השאיפה שלי לא הייתה שאיפה.
לא, לא פטריוט, לא לוחם, לא, אבל אוקיי.
השאיפה הייתה שאיפה באמת להיות שותף בעשייה שהיא עשייה ערכית. אני ראיתי בזה ערך. גדלתי על הערכים האלה. הגנת העם והארץ. גדלתי על שירים של מי חלם אז בכיתה. שיבוא להגן על חומותייך, ירושלים, יפקדתי שומרים.
הבנתי.
אז זה גדלתי.
הבנתי, זאת אומרת...
ועם הערכים האלה אני...
ציונות, דמוקרטיה, קפיטליזם ו... ואולי קצת סוציאליזם. כן, לא, לא יודע, לא משנה. בכל אופן, הערכים המוכרים לנו במזרח התיכון. בין שמאל לימין, בין... אוקיי, אז מה, מה הלאה?
אז עם הערכים האלה שיעתי בין הגלים. אין ספק שיש רגעים מאוד קשים. אבל שוב, האמונה, וגם האמונה בבורא עולם, איפשהו שמקננת בפנים, שאתה צריך לעשות את הדבר האמיתי, צריך לפעול בצורה אמיתית, אתה לא יכול לעצום עיניים, יש לך אחריות. נתן לי הרבה מאוד כוחות. ההתמודדות בים היא התמודדות מאוד לא פשוטה. בזמן הצבא, הוריי, שבזמן ההוא, כמו שסיפרנו קודם, היו לא פה ולא שם, באמת הפריע להם המציאות הזאת שהם היו בה, לאורך זמן, בייחוד בזמן שאחי הגיע לגיל בר מצווה, והם... הרגישו פתאום שזה בעיה. אמא שלי אמרה, אך שנייה, איך אני יכולה שהבן שלי, עם תפילין על הראש, בר מצווה, מחזיק ספר תורה ביד ומצעיר קבל עם ועולם את ההצהרה המקובלת אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו. איזה תורת אמת? מישהו הוכיח את זה? הרי אני עד היום רציתי להתחבר דרך זה לעם ישראל, אומרת אמא שלי. אבל להצעיר כזאת הצהרה לאישה שכשצריך מוסד בשבת או כשצריך וכן הלאה, זה הדרך. איך אני יכולה שהבן שלי יצריך לזאת הצרה? זאת הצרה מחייבת. אם יש לי אישה מאוד ישרה, מאוד 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 נוקבת, מאוד אמיתית, היא אמרה, אני לא יכולה, לפני כל הקראת שהבן שלי יגיד דבר כזה. ומאותו רגע, אצל ההורים שלי, התגבשה ההחלטה, או שכן או שלא. אם זה אמיתי, אז קדימה הפועל. אז זה אמיתי, אז מקבלים את זה. אז כמובן לומדים ובודקים ועושים את זה בצורה... הדרגתית וחכמה, אבל אם לא, חסר פולקלורים בעולם, חסר בעולם אמונות, אנחנו לא מוכנים להיות, להציר הצהרות שאנחנו לא חיים אותם. כך אמא שלי מחליטה. והם מחליטים לצאת לחיפוש.
ההורים.
אמא שלי מחליטה לצאת לחיפוש, אבא שלי
אבא נגרם.
חיפש נופש, ואמא שלי הצליחה לשלב בין הרצונות האלה על ידי נופש בערכים.
יפה.
הם הגיעו לסמינר ערכים, אבא שלי מאוד נבהל, כי הוא ראה בעצם את האנטיתזה למה שהוא גדל עליו כל החיים. אנשים חליפות, חלקם עטורי זקן.
אבל בערכים יש גם אנשים עם קוקו ועגילים וצבעים בשיער ו...
אני מדבר על המרצים.
המרצים.
הקהל היה קהל מאוד מגוון, זה דבר, זה אלמנט מרגיע, אבל בכל אופן, דע את האויב, מי עומד מולך?
זה היה אויב, הבנתי.
זה היה מאוד מפחיד בשבילו. ולמרות הכל הוא נשאר, בגלל האווירה הפסטורלית, שכנעו אותו להישאר יום אחד, ואבא שלי הוא מהנדס, תואר שני, אדם מאוד 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 חכם, והוא התפעם מאוד, פשוט מהרמה הגבוהה של הלימודים. הרמה הגבוהה, הרצינות של החומר, המרצים, אנשים שהם מדענים, בעלי תשובה חלקם, הרעיתות שלהם, הנועם שלהם, החוכמה, ובעיקר ומעל הכל, שבירת המיתוס. האנטיתזה בין מה שהוא גדל עליו וציפה לשמוע לבין האיכות והרמה, הוא אמר, זה היה לא נפל אם לא עלה על ההרצאות שהוא שמע בפקולטה להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון. ואבי היה כאמור איש צבא, אני חושב שהזכרתי קודם, הוא ניהל מפעלים של הצבא, אדם מאוד... לוגיקן, אדם חכם, מאוד התרשם, ומאותו רגע ואילך, בגלל שפתאום הוא ראה דברים שמעולם הוא לא האמין שהם כל כך לוגיים ומובנים וסדורים, תורת ישראל היא מערכת שאפשר להוכיח אותה, שאפשר להתמודד איתה, זה לא עניין של תאמין, זה עניין של וידעת היום, ואז זה השבות הלבביך, הוא ראה את כל הדברים האלה, והחליט מאותו רגע הוא ועימי, להיכנס למסלול של לימודים, של הכרה של נושא היהדות, שלמעשה הם לא הכירו אותו, פתאום הם ראו שיש כל כך הרבה נושאים בסיסיים, שמה שנשאר אצלם זה הרמה של הידיעות מכיתה א'. והם התחילו ללמוד. אמא שלי קיבלה עצמה ללמוד באוניברסיטה העברית, לראות מה שנקרא הצד השני, היסטוריה של עם ישראל, שני תארים היא עשתה, בשביל לראות את שני הצדדים של המתרס, ותוך כדי זה מאוד התחזקו. מאוד התחזקו, התחילו לשמור שבת כהלכתה, והתחיל תהליך מואץ בבית של התחזקות. אני ראיתי את זה, כמובן שלא נעים להגיד, אבל האמת צריכה להאמר, נבהלתי. ההורים שלי, אנשים שאני מעריך אותם, מכבד אותם, רואה בהם אנשים שחלטניים, לא אמוציונליים, מה קורה פה? ההורים שלי? אז החלתי להגיד לעצמי כל מיני להפעיל כל מיני מנגנוני הגנה, אמרתי לעצמי, אל תיבהל, הזקת שב, הזקת שב, אתה יודע, הגיל עושה את שלו, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, זה משפט אקטואלי בימינו. התחלתי לחשוב על כל מיני, רק שנייה, מה הולך פה?
ואתה משרת בצבא, אני מבין בכל
בתקופה הזאת אני משרת בצבא, וההורים שלי מחליטים להביא הביתה מרצים של ערכים לחוגי בית.
כן.
ואני מגיע הביתה ביום חמישי בערב, ובמקום לקבל קבלת פנים נורמלית, אני פוגש מרצה של ערכים שמרצה אצלי בבית. ובכל אופן, בתור בן מסור להוריו, אני לא יכול להימנע מלעזור לסדר את הכיסאות, ולהיות שותף בהכנות ובארגונים, ואני כבר מוצא את עצמי נוכח בשיחה, ומשיחה לשיחה, ומהרצאה להרצאה, ראיתי שהדברים רציניים. גם הוריי...
מי זה המרצה הראשון, הם יורשה לשאול?
מי הראשון קשה לי להגיד, אבל אני זוכר בבית דמויות שמאוד התפעלתי מהם, ומכמות הידע שלהם, אני חייב להגיד שלא הבנתי את הרבה מאוד מה שהם אמרו, לא הייתי רגיל לשמוע כמויות ידע כאלה בזמן כל כך קצר, אבל התפעלתי מהידע שלהם, התפעלתי מהנעימות שלהם, ומה שתפסתי הרשים אותי מאוד. בלוגיקה, במידע הסדור, דבר דבור על אופניו, צבי ענבל, הרב שמחה כהן, הרב סרברניק.
סגל האקדמי של ערכים?
כן, כן, בהחלט. שהגיעו לנו הביתה. וההורים שלי להבדיל, אני עד אז, רק אם אפשר לומר מוסגר להגיד, כשהייתי רואה אדם דתי, אדם חרדי, הייתי אומר, ככל המונם, יש הרבה אמונות בעולם, והם הולכים, הייתי אפילו איזשהו מרגיש איזשהו רגע של איזשהו רחמים, או סימפתיה, אבל לא יותר מזה. כשההורים שלי קרה להם השינוי הזה, זה פשוט היה הלם, זה אצלי בבית. זה אנשים שאני מכיר, זה לא, אי אפשר לתלות את זה באיזשהם סיבות חיצוניות, או באיזשהם הרגלי ילדות. משהו קרה, הם ראו משהו. באופי קשה לי להתעלם מדברים, שאם דבר ייתכן שהוא אמיתי, קשה לי להתעלם ממנו. קל מאוד להגיד, איך אומרים, לעצום את העיניים ולהגיד, זה לא נכון, אבל אני לא יכול להגיד, זה לא נכון, אם לא הוכחתי שזה לא נכון. וההרצאות בבית, הדברים האלה גרמו לי לחשוב, ולהסתכל ולהתבונן. להתבונן סביבי, וכל מה שקורה בחיים שלי, לבדוק האם באמת, על איזה מידע אני גדלתי, על איזה מידע גדלו החברים שלי. עשינו במשפחה בליל הסדר, אז בליל הסדר היה נערך אצל סבי זיכרונו לברכה, ואחד האורחים באחד מלילות הסדר היה יהודי, אני לא הייתי נוכח שם פיזית, זה היה יהודי מבוגר, גם בן משפחה, שהיה נציג ישראל באום לענייני כלכלה, נספח, איש ספר, אדם חכם, אבל הוא לא היה אדם דתי. בליל הסדר, האדם הזה כך סיפר לי אבי, הוא ממש התרגש, התחיל לדמעות. ההורים שלי ניגשו אליו ושאלו אותו, תגיד, מה כל כך מרגש פה? מה העניין? מה הדמעות? אז הוא אמר להפתעת כולם שהוא עצמו למד בתלמוד תורה בתור ילד. אז למה עזבת? מה קרה? משהו השתנה? אז שוב, בלי שום נימה שיפוטית. רק בנימה עובדתית, למה הוא עזב? כי בדור ההוא היה הרבה מאוד משיכות החוצה, מסיבות שונות ומשונות שלא קשורות לדבר אחד, לא קשורות לעניין של ההוכחה שיש בורא לעולם או אין בורא לעולם, פשוט זה היה אז המודה. מחתרות, תנועות, ציונות, כל מיני דברים שאז ריחפו בחלל האוויר. האדם הזה מסתבר בגיל 14, 15, 16, עם רוח הנאורים, בלי להוכיח שום דבר, עזב כי הוא נמשך למשהו אחר. פתאום אני רואה את עצמי וחושב, כל בני הגיל שלי בעצם, או בני הדור של ההורים שלי, שהם בנים לאותו אדם, בגילאים שלהם יכולים להיות הבנים של אותו אדם בן 70 ומשהו שישב בשולחן הסדר, בעצם גדלו מתוך הבנה שהתורה היא לא רצינית, זה הכל סיפורים. אבל בעצם על מה הם נשענים? הם נשענים, פתאום אני שם לב, על נערים בני 16-17 שלא הוכיחו שום דבר, אלא בגלל האווירה התקופה פשוט עזבו. בלי שום, שוב אני חוזר, בלי שום שיפוט על מה שעל הניסיונות שהם עברו. ואז פתאום אני שם לב שרק שנייה, אולי בעצם אני פספסתי משהו. על מה אני נשען, על מה אני מסתמך? האנשים סביבי שמסתובבים ברחובות, רק שנייה, כולם רצים, רצים, לאן רצים? האדם במה שנקרא, העולם הזה זה נורא, זה דבר, אם קצת מסתכלים קצת בפרספקטיבה של, של מרחק קצת, אז מסתכלים על העולם הזה שהוא עצם כדור ענק. מרחף לו בחלל, בחלל הגלקסיות, מסתובב במהירות של 1600 קילומטר לשעה, וכולם פה רצים, 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 ובסוף זה נגמר, זה פה עסק שהוא עסק זמני, למה רצים פה? ולאף אחד אין תשובות. פעם שמעתי איזשהו רב שאני מאוד מעריך, הוא לא הרב זוננפלד, הוא הרב של רכסים, שהוא בא לחוג בית. חוג בית של אנשים מלומדים, של אנשי אקדמיה, הוא היה נוהג כל פעם שהוא היה מגיע לחוג הבית שלו, להציג מראש מה היה הנושא שמדובר בו. היה הפלקט, זה היה כתוב מה הנושא. יום אחד הוא הגיע לשיעור, אבל הוא לא הקדים והניח על לוח המודעות את נושא השיעור הבא. וכשהוא הגיע לשיעור, הוא אמר, היום נדבר על משמעות החיים. ואחד החוג הזה היה חוג של אקדמיים, אנשים ככה חוקרים ורוצים ככה לשאול ולהקשות, מתוך רצון באמת להגיע לחקר האמת. קם אחד האנשים וצעק ואמר, סליחה, כבוד הרב לא אמר מה יהיה נושא השיעור. מראש, הרב אמר לו, אוקיי, אז מה, מה הבעיה? מה אותו אדם? הייתי מתכונן לשיעור, הייתי מכין את הנושא, הייתי לומד את הנושא, ומגיע מוכן לשיעור, הייתי מקשה קושיות על הרב. הרב אמר לו, סליחה, נושא השיעור הוא משמעות החיים, בן כמה אתה כבר? אתה בן 60 עוד מעט. מתי אתה מתכוון לבאר את הנושא הזה? על מה אתה עושה פה, משמעות החיים? בבית האבות? ברכב של חברה קדישה, מתי אתה מתכוון לבאר את הנושא הזה? והאמת היא שכולם, אנחנו מסתובבים פה כולם, אני בין היתר, והאדם לא עוסק בשאלה, בשאלת השאלות. למה? למה? מה אני עושה פה? איך אני מנציח את מה שאני עושה פה? הרי הדברים פה הם, זה, הם נגמרים. זה בית אברהם מאוד גרוע, הוא מתחיל טוב ונגמר רע.
אני רוצה רק להשחיל כאן איזשהו משהו. של אחד מגדולי ישראל, תראה איזה יופי, מה כותב רבי אלחנן וסרמן, הוא כותב את זה לפני כמובן הרבה שנים, אבל תשמע מה הוא כותב. לפני בוא הגאולה, איתו היהודים אחרי עבודות זרות שונות. מדי עידן ישימו באחרת כסלם. מה טיבן של עבודות זרות שעבדו להן? ראשית עלינו להבין את פשר המושג עבודה זרה. כל עניין ועניין שנראה לו לאדם כגורם בלתי תלוי בדעת השם יתברך, ויכול להיטיב או להרע, הרי הוא בכלל עבודה זרה. כך מטיבה, כך מראה, כך כתוב מסירת סנהדרין. נעבור בסקירה על כל העבודות זרות שעבדו להן ישראל במאה השנים האחרונות. השכלת ברלין, או יותר נכון, השכלת ברלין עם סמך, שכלות, ממנה קיוו לישועה רבתי. מכיוון שהתחיל הרוח הליברליזם נושבת, מיד הזדרזו היהודים לעמוד בשורות הראשונות של מגיניה של הליברליזם. לאחר הליברליזם ירד מהפרק, פנו לדמוקרטיזם ולסוציאליזם ולקומוניזם וליתר האיזמים שירדו לדורנו בשפע קוריו. לפני עבודות זרות אלו הקריבו קורבנות של דמים, תרתי משמע, כולם החזיבום, אף עבודה זרה אחת, לא הגשימה את התקוות שתלו בה. כך כותב רבי אלחנן וסרמן בעקבות דמשיחא. אלה סוגי משמעויות שבני אדם מצאו להם להיאחז בהם בדורות האחרונים. סוגי עבודות זרות למיניהם. אז סוגי משמעויות, משמעות החיים. תמשיך.
חז"ל אומרים בהקשר של מה שאתה אומר, הדברים היפים שאתה קורא, שאין בן דוד בא עד שתכלה הנשמה מן הגוף. ושמעתי שאומרים שמה זה עד שתכלה הנשמה מן הגוף? עד שיגמרו כל הדברים שמחיים את הנשמות, כל האידיאלים האלה, כל האידיאלים הכוזרים למיניהם, אז בן משיח, בן דוד בא. כי אז בעצם האדם באמת, 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 ייגמר לו כל הדברים, כל הדברים, כל האשליות, כל התעתועי שב נעלמים, ופתאום האדם מתחבר באמת לאמת, הוא רואה באמת לאמת, כי לא נשאר לו שום דבר. מה שקורה בימינו אנו, שמתנפצים הרבה דברים. כמה אנשים היום מדברים על ציונות? מעטים. הרבה מדברים אולי, אבל כמה חיים את המושג?
אבל זה כבר, אנחנו כבר פוסט-ציונות, יש כבר דור שהוא דור ה-X, זה כבר דור שמשאיר להורים את האידאלים האלה ונוסע לתאילנד, זה כבר לא אותו דור. אבל על זה חזל מדברים כשאומרים, אין לנו על מי להישען אלא להבינו שבשמיים. ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, שהדבר זה הגאולה, לא תלוי אלא בתשובה, תשובה ממה? מכל האידאלים, מכל ההגיגים האנושיים ומכל הרעיונות האנושיים החולפים, בני יציר כפיו האלוהויות שהם יציר כפיו של השכל האנושי, של התבונה האנושית.
נכון, נכון. אפשר בקלות להזדהות עם זה.
כן. תמשיך הלאה עם הסיפור שלך. הייתי רוצה שתספר לנו, שתף אותנו ברעיון של מה מתרחש, איך אתה צועד עם הזמן, מה משך הזמן שכל התהליכים והתובנות האלה פתאום... אתה נמצא, אתה מפקד על שתי ספינות,
ספינה אחרי ספינה, לא במקביל, ספינה אחרי ספינה.
ספינה אחרי ספינה, ואז כל ה... בין ספינה לספינה, כל התובנות הללו, זאת אומרת, במים, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אתה בין שתי הספינות, ואז אתה פשוט דוחף אותם הצידה ומחליט, אופס, אני רואה את את האלוקים? מה, איך זה קורה שם?
לא, ממש לא. ממש לא, בתוך חיים שגרתיים, רק ההתבוננות, התבוננות, רק התבוננות, הסתכלות על המציאות, הסתכלות על הבריאה, הסתכלות על גוף האדם הפלאי. האמת היא שבשביל להסתכל, האדם צריך פנאי, או הוא צריך איזשהו מישהו שיכוון אותו להסתכל. כי דבר שאנחנו רגילים לראות אותו כדבר טבעי, כדבר רגיל, עולם כמנהגו נוהג, אדם לא מסתכל עליו. אחרי שההורים שלי חזרו בתשובה, זה המושג של בורא עולם נכנס הביתה באופן תדיר, לא רק כמה שפתיים. ההרצאות של ערכים שבעצם מפרקות את הטבע ומראות דבר אחרי דבר כמה שהוא מורכב, כמה שההסתברות להיתכנות של יצירה דבר כזה היא אפסית. להראות איך תא קטן בתוך הגוף, תא קטן שמרכיב גוף ענק, ההסתברות על היווצרות מקרית שלו וההתפצלות שלו היא הסתברות כמו של יצירת מטוס בוינג 747 ממגרש גרוטאות אחרי שרוח שערה עברה שם. הרי שהם מסתכלים על הנתונים, אז כל ההסתכלות על הטבע היא הסתכלות שונה לחלוטין.
אני מקווה שאתה מבין שזה רק המחשה, שזה הרבה מעבר לזה.
ודאי. אבל לו יהי וזה רק כך, גם זה מסתיק. פתאום, אחרי שרואים את הדבר, אחרי שבאמת שומעים את ההרצאות, ובאמת פתאום מסתכלים, מתבוננים, בוחרים להתבונן, לא רק לראות את המציאות כראייה פסיבית. פתאום ראיתי את הדברים אחרת. התחלתי לראות דברים אחרת. התחלתי לראות שבאמת יש פה איזשהו מנגנון, יש פה איזשהו מכוון לכל המערכת. הרי לא ייתכן, אשתי למדה קלינאות תקשורת, ריפוי בדיבור. אז המרצה שלה באחד ההרצאות אמר שיש דבר מדהים, שהקיפולים באוזן, אני לא ראיתי את זה אף פעם, הם לא מקרים. הכפלים באוזן בעצם נועדו להוות תיבת תעודה שמעצימה ומגבירה, וזה מפתיע מאוד בשבילי היה, דווקא את תדרי הדיבור של האדם. זה מיועד להגביר ולהעצים דווקא את תדרי הדיבור של האדם. איך כל דבר פה מחושב? איך כל דבר פה מחושבן? הרי זה דבר שצועק. הרי זה פשוט דבר שצועק. הרי מוכרים דברי חז"ל ש...
אני חושב שכפלי האוזן הם ממש מתראים כעובר בתנועה העוברית שלו, ובעצם האוזן היא מגבילה. יש היום אנשים שיודעים לרפא.
הקומפטורה, כל הנושא של דיקור באוזן.
בדיוק.
וכף הרגל רפלקסולוגיה. הרי כל אדם היום שעוסק ברפלקסולוגיה, קשה לי להבין איך הוא לא רואה שיש לו בעצם מקלדת קטנה. מקלדת ברגל שמייצגת כל גוף האדם. למה כל זה היה נצרך? אם אדם היה מאמין באבולוציה, למה זה נצרך? הרי זה דבר מיותר לחלוטין. כל דבר שהוא מיותר, והוא קיים, והוא קיים בתכנון ובדקדוק, זה דבר מדהים. מה ההכרח שמהקוף יצא אדם? איפה, איפה ה... איזה הכרח אבולוציוני? הפוך, האדם הוא יצור הרבה יותר נחות מהקוף מבחינה הישרדותית.
ארז, אני רוצה לומר לך שאולי בזמנך עוד לא נפסלה תורת האבולוציה, אבל אחרי שאתה חזרת בתשובה, אני... באיזה שנים חזרת בתשובה?
אני בשנות ה-98, 99.
אז בשנות 98 היה כנס בווייסטר בארצות הברית, 250 מדענים, פסלו את תיאוריה דרווין, פסלו אותה לחלוטין, שמו לה סקיד מרק עם אקס, והפסיקו ללמד אותה באירופה וארצות הברית.
זאת אומרת שארץ ישראל זה המויקני האחרון לעניין הזה.
לא, היא לא המויקני האחרון. היא המויקני האחרון במדינת ארצות הברית. אבל יש עוד מדינות, כמו אירופה. גרמניה. גרמניה באירופה, ומדינת ישראל בארצות הברית. טוב, אנחנו מובלעת, אנחנו... אולי נשמע איזה שיר קצר ונחזור חזרה לשמוע את ארז גוטליב, אתה נשאר איתנו כאן על הקו, כן?
בימים ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים אתה עלה קטן מתנועה בטוח בעצמו הכל יודע קח איתך צידה לדרך את ניסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים הכל פורח ויש שעות קשות הכל בורח תחזיק חזק עלי קטן שלי תמיד הכל בחוץ בהיר ורוח סעד וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק עלי קטן שלי לא תמיד הכל נכון, הכל מובן חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן עכשיו עלה קטן, הכל רגוע
רגוע
אך ברחוק אולי ענן מגיע קח איתך צידה לדרך את ברכתי חצי הכוס היא מלאה תזכור תמיד וכשהשמש אל הים שוקח
אל תדאג
אל תדאג מחר היא שוב זורחה
חזק עלי קטן שלי כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר ברוח שר וסופה קלה
תזכור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק, שלי.
תחזיק חזק הלב קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר.
אני איתך, אני איתך, אני איתך.
תחזיק חזק הלב קטן שלי,
הלב קטן שלי,
כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר. ברוח זר וסופה קרה,
תזכור, אני איתך,
אני איתך.
תחזיק חזק עלי קטן שלי.
תחזיק חזק עלי קטן שלי. ארז גוטליב, אתה איתנו? על הקו?
כן, כן, בהחלט.
אתה מחזיק חזק שם?
כן, לא, לא קשה להחזיק עם שיר כזה, לא קשה
להחזיק. אוקיי, יופי. אז אתה כרגע נמצא, אתה בעצם נמצא במצב שבו אתה משרת בצבא, ההורים עברו סמינר ערכים, אתה עם תובנות, מתחיל להתבונן, מתחיל לפקוח את העיניים, ומתחיל להבין שיש בורא לעולם. ככה אני מבין, נכון?
נכון.
ואז מה? אתה משנה דרכך? מה, אתה כרגע חיה, קצין, לא?
כן, קצין בצבא, חובל, מפקד ספינה.
ומתחיל לשמור מצוות בצוללת?
סליחה?
ומתחיל לשמור מצוות באונייה?
כן, האמת היא שקיבלתי עצמי מצווה אחת לקיים. מצווה אחת שכרוכה מכמה מצוות. מצווה אחת בסיסית, האמת היא שהתחלתי עם מצווה קצת קשה להסתיר אותה. התחלתי להניח תפילין. דרך התפילין התחברתי.
ואיך מגיבים החיילים, הקצינים?
זאת אומרת, בהתחלה הייתי באמת מסתיר את זה. כשהייתי בחוף, הייתי כמובן, הייתי חדר בחוף, אז לא היה שום בעיה, אבל בהפלגות ארוכות, שאין כל כך אפשרות להניח תפילין כל יום, אז הייתי מביא להפלגה, היום זה כבר מוכר, זה היה כזה צידנית כזאת ירוקה עם צבע ירוק צהלי, אז היה פחות מוכר, תפידנית כזאת, אז היה מאוד מאוד חדש, צבע ירוק צהלי, כמו תיק ג'יימס בונד קטן כזה, אני מגיע עם זה להפלגות, להצטרף אליי כאורח קבוע, והיה דייקתי שזה יהיה בצבע צהלי, צבע הסוואה, הכל היה נראה ממש...
הסוואה, אבל לא מפני האויב, הפעם זה מפני חברים.
מפני החיילים שלי, לא החברים, החיילים שלי, שלא אמרתי, אני... יכול להיות שיחת היום, כך חשבתי לפחות. פתאום אדם קם, בבוקר הוא מחליט שהוא מניח תפילין, מה קרה? מה הולך פה? אז אני החלטתי לשמור את זה לעצמי. יום אחד החיילים שאל אותי, המפקד, מה זה, מה זה התיק הזה? סתם עניין אותו, מה פתאום האורח המוזר הזה מצטרף לכל הפלגה?
רגע, לא היו עוד חיילים שהניחו תפילין?
אצלי בספינה לא. אולי לא באופן קבוע על כל פנים.
אהה.
בצוות אצלי היו שני חיילים מסורתיים.
אז הם כן הניחו.
אני לא יודע, זהו, אני לא הייתי מספיק ערני לנושא הזה אז, בשביל לדעת אם מניחים באופן קבוע או לא באופן קבוע. לא נתקלתי בזה שמתפללים בספינה בזמן ההפלגות, לא ראיתי.
לא היה מניין בספר תורה בקיצור.
אני לא בטוח שהיה מישהו שהיה מתפלל באופן קבוע בצורה מסודרת. יכול להיות שהם מתפעלים בחדרים שלהם, במיטות שלהם, אבל אני מבחינתי הרגשתי שאני יחיד. הרגשתי על כל פנים.
מה?
זה היה חייל שאל אותי, מה המפקד, מה יש בפנים? ואני התביישתי להגיד מה יש בפנים. אז אמרתי איזשהו רעיון ששמעתי מאיזשהו חבר פעם, איזשהו מישהו, בכותל, שאמר לי, שזה בפנים יש לי מכשיר קשר בלי בעיות קליטה. מה זה תפילין? היום בעידן הבעיות קליטה, האנטנות הסלולריות, אז זה מכשיר קשר, לבורא עולם, בלי בעיות קליטה. הוא חייך, אבל אני חייכתי, הוא לא הבין מה אמרתי, גם אני לא בדיוק הבנתי מה אמרתי, אבל אני פשוט מניח תפילין בחדר, בחדר המפקד. כמובן ש... לספינה יש לשמור סודות, וכעבור זמן קצר באחד האירועים המבצעיים, שחייל מהר רץ מגשר הפיקוד לחדר המפקד, דופק בדלת, פותח את הדלת, אני לא עונב, פותח את הדלת בשביל להודיע לי על האירוע שמתרחש, בשביל שאני אקח פיקוד על הספינה, הוא כמובן תופס אותי על חם, עטור בתפילין של ראש, תפילין של יד, אני חוויץ את התפילין, כי בטוח שזה יהיה שיחת היום, אבל זה דבר מעניין, שאדם רואה את עצמו, הוא בטוח שכל העולם רואה אותו באותה צורה. אבל מסתבר לימים שחוץ מזה שמעריכים אדם שהולך במהלך שלו, כמו שהשיר אומר, I did it my way, אנשים מעריכים אנשים שיש להם את המהלך שלהם. השוני הזה הוא יכול להרים גבה של רגע אחד. דע לך חביבי, אתה לא מעניין אף אחד יותר מדי. תלך בדרך שלך ותרגיש בנוח. אתה לא מרכז העולם. ובאמת, אז היו ששאלו והסתכלו והייתי כבר מוכן לתגובות, אבל ממש לא. רק הערכה, או רק אם מישהו יכול היה להגיד לי, אפשר גם להניח המפקד, או משהו בסגנון הזה. לא יותר מזה. זאת יפתיע מאוד. אז אני התחלתי להניח תפילין באופן קבוע, הרגשתי עם זה יותר נוח, הייתי מתפלל שחרית מקוצרת, וזה היה חלקי בזמן הזה, ניסיתי ללמוד קצת יותר, לא הבנתי הרבה, אותיות רש"י לא ידעתי, לא היה לי גם הרבה זמן ללמוד תורה, ניסיתי לשמור שבת ככל יכולתי בים, שזה גם אתגר לא קטן, מעלה הרבה שאלות, מה מותר, מה אסור, לפתוח באש על דבר כזה, אולי זה ספק פיקוח נפש, זה מותר, זה אסור. הרבה מאוד שאלות שהתעוררו, וניסיתי לשמוע, ללמוד. בים החיים הם מאוד מעניינים. הים הוא יכול, אותו ים, אותה מים, יכולים להיראות יום אחד כאזור הררי וגואש, ויום אחר הם יכולים להיראות כמו אגם נעים. בזמן הזה...
זה מעורר אמונה, לא? הים מעורר לאמונה, נכון?
אני חושב שהים פעם מעורר לאמונה יותר. כתוב שהמלאכים, יורדי הים, הם ראו מעשי אלוקים. הם ראו את, את מה שנקרא אדירים משברי ים. והם הגיעו מזה לאמונה. אני חושב
שהיום זה פחות?
היום זה פחות. היום בעידן המחשוב האלקטרוני ובעידן ה... בכל אופן הביטחון.
ובעידן משולש ברמודה, ובעידן נפילת המטוס, נכון? עם הקל ברק, ובעידן התפוצצות המטוסים במגדלי התאומים, ובעידן שהעולם הוא חסר... תראה, יש...
העולם הוא מקום מאוד לא יציב, מסוכן מאוד לחיות. אני יודע שכשהייתי בקורס...
גם בעולם המודרני. ואני רוצה לומר לך ש... יש ספר של צ'ארלס ברליץ, משולש ברמודה, שהוא תורגם לעברית בשנת 1978, והוא מדבר על משולש ברמודה, ובאמת שם נעלמו ספינות ומטוסים רבים, כולל אוניית המחקר שנשלחה לחקור את תופעות המשולש, והיא נעלמה עם כל הצוות. הגדרת האזור הייתה בסכנה, אני יודע את זה בגלל שאני בעצמי, טסתי מעל האזורים האלה.
ומה ראית?
חייתי בפלורידה. אני יודע שהאזורים האלה מסוכנים, גם מתוחמים, לכל טייס לא להיכנס אליהם. אז אנחנו בעידן שאומנם הוא מודרני, אבל כמה שהוא... עדיין לא חקרנו את המסתורין של הטבע כדי להיות ממש ממש בטוחים, אני חושב.
ללא ספק. אדם שמתבונן יודע שאני הייתי... היה תקופה בשירות שלי שעברתי לשייט צוללות, ויצאנו קורס מיוחד בחוץ לארץ, ובסוף הקורס אני רציתי לצאת בתור אדם שהוא היה מפקד ספינה, בהווה, היה לי רישיון ליחטה, רישיון סקיפר, זה נקרא.
כן.
ולקחתי כמה חברים מהצוללת, רסרי המחלקות בצוללת, ואני הייתי חובל, איש צוללות, אז רצים בצוללות, עברתי שם תקופה מסוימת, ובסופו של דבר לא נשארתי שם, נשארתי שם רק שנה, והחלטנו להפליג ביחד ביחטה, אני בעל רישיון היחטה, ביקשנו מהצבא להפליג מיחטה באזור שבו היינו בקורס, הצבא לא אישר לנו, מטעמי ביטחון, חזרנו לארץ, והיינו צריכים לקחת מטוס חדש לחוץ לארץ, הפעם ליוון הפעם, ומשם שכרנו יחטה, והפלגנו בים הסרוני. והדבר המעניין הוא, ש... שבאמת התחלנו להפליג ביחטה, ואז הודיעו שיהיה ליקוי חמה. הגמרא מספרת שליקוי חמה הוא סימן רע לאומות העולם, אבל הגמרא ככה אומרת, אפשר להסתכל על זה בהרמת גבה, והדבר המעניין הוא שכשהגענו לארץ מסתבר שהייתה רעידת אדמה כבדה מאוד בטורקיה. במקום שבו אנחנו גרנו ושהינו, הבניין שבו גרנו קרס תחתיו. ו-150 איש נהרגו שם, חוץ מ-40,000 איש שנהרגו שם, וימים ספורים לפני זה היינו שם. אז אם דיברנו על, באמת על קרקע בטוחה, אז באמת המביט לארץ מתירד. באמת האדם צריך להבין שכל המציאות פה היא מציאות מאוד מאוד הרעית, בייחוד בעידן האטום היום שמדברים באיראן, מבינים שכל העולם בעצם מגורען, העולם הזה יכול, תוך רגע אחד, הכל פה יכול להיגמר.
כן, אני חושב שלא רק זה, אלא גם לא רק הקשל של תרבות המערב עם רוצח חימוש והמנגנוני ההשמדה העצמית של המין האנושי את עצמו, אלא הרבה מעבר לזה, תסתכל לתעני הטבע, צונמי ורעידות אדמה בלוס אנג'לס, אם אתה זוכר, ורעידת אדמה באיראן במזמן. אנחנו נמצאים בעידן שבו גם הטבע נותן את אותותיו, אבל אתה יודע מה? ארז, אנחנו נמשיך בשעה הבאה, אחרי שאולי נשמע איזה שיר קצר, ואתה תהיה איתי, אוקיי?
בסדר גמור.
100%.
האמנתי כי אדבר. מגיש הרב דניאל אסור. אתם מאזינים לקול ברמה 104.3 FM בדרום. רוצים לזכות בדירה של י' ח' דמרי על חשבון הבית? תנובה מציגה מבצע בית על חשבון הבית.
מה על חשבון הבית? דירה דירה?
לא, ברצינות?
שלחו אלינו 10 מכסים או אריזות ממגוון מוצרי החלב של תנובה ויכנסו להגרלה. המשפחה הזוכה תענה מהפרס הגדול. דירה חדשה על חשבון הבית.
שמעת את זה, רבקה?
ככל שתשלחו יותר מעדפות, תגדילו סיכוייכם לזכות. פרטים בטלמסר 03-60-66-66-2. למאדרים יש תנובה. בכפוף לתקנות.
שנשמע קול ברמה בשביל הנשמה
קול ברמה עכשיו חצות לילה טוב לכם, באולפן יניב מאירי עם יומן קצר לסיכום חדשות הערב והלילה תחילה הכותרות. נשיא ארצות הברית ברק אובמה שב והביע דאגה לנוכח האלימות והפעולות הבלתי הוגנות כהגדרתו של הממשל האיראני כלפי המפגינים. איראן מזמנת נציגים מהאיחוד האירופי כדי למחות על התערבותם בענייניה הפנימיים. נשיא הפלסטיני מחמוד אבאס נפגש עם מלך סעודיה עבדאללה אל עזיז ודן עמו בהתקדמות המגעים לשלום עם ישראל. ראשי סיעות האופוזיציה ייפגשו מחר בשעה אחת לישיבה מיוחדת במהלכה יוחלט על המשך הצעדים נוכח המשבר בכנסת. והכנסת לא תצביע מחר על הצעות החוק השנויות במחלוקת, למעט על חוק סלומיאנסקי בניסיון להרגיע את הרוחות במשכן. שוטר פלסטיני הכלוא בישראל דורש מבגץ לחייב את המדינה לספק לו היתר שהייה כחוק, בטענה שנשקפת סכנה לחייו. מרן האדמו"ר מגור שליטא הגיע הערב לביקור בביתו של מרן גדול הדור הרב עובדיה יוסף שליטא כדי לאחל לו מזל טוב לרגל חתונת נכדתו. 16 יהודים מתימן נחתו היום בישראל במבצע סודי של הסוכנות. הקבוצה כוללת 3 משפחות, צפויה להשתכן בשלב הראשון במרכזי קליטה. התעשייה האווירית החלה לספק היום את עוסק רב מסוג כפיר לחיל האוויר הקולומביאני בעסקה ששוויה מוערך בלמעלה מ-150 מיליון דולר. נמשכת מגמת ההתכווצות בפעילות הכלכלית בישראל, המדד המשולב לבחינת מצב המשק ירד בחודש מאי ב0.5%. צוות נתן של מד"א חילץ פעוט בן 2 מרכב נעול שחנה בחניון של בית החולים אסף הרופא. התינוק הועבר במצב קשה לבית החולים, שם התייצב מצבו. המסחר בבורסה לניירות ערך נסגר היום בירידות שערים. מדד תל אביב 25 ירד ב2% ושתי עשיריות בקירוב. מדד תל אביב 100 ירד במעט יותר מ2.5%. מדד טלטק ירד ב2% ושש עשיריות, ומדד מניות הנדלן ירד בשיעור חד של 4% ושמונה עשיריות בקירוב. היום יום ראשון לא התקיים מסחר במטבע החוץ, ולפיכך שערו של הדולר נותר על 3 שקלים 95 אגורות, ושערו של האירו 5.5 שקלים. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי של ממש במידות החום. עד כאן הכותרות. יומן חצות של קול ברמה, ניסיון פיגוע נוסף ברצועה, שבועיים לאחר ניסיון הפיגוע ההוא, שזכה לכינוי פיגוע סוסים. כוח צהל שנע על הגדר זיהה 4 מטענים מוכנים להפעלה, חיילים שנשלחו לנטרל אותם, הותקפו באש חיה. החמאס דווקא טוען שהוא בסדר, הבעיה היא שיש בעזה כל כך הרבה פלגים, שהוא פשוט לא מצליח להשתלט עליהם. עם כל הפרטים על הנס השני בתוך חודש, כתבנו לענייני צבא, משה אופק.
גם היום, כמעט שבועיים לאחר ניסיון פיגוע הסוסים בעזה שנגמר ללא נפגעים, ניסו מחבלים לפגוע בחיילי צהל על גדר הרצועה. בסביבות הצהריים זיהתה תצפית של צהל.